שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
היום אנחנו נרצה לשוחח עם הרב לייטמן ולהביט לעומק על המושגים המוכרים כל כך ביהדות, בית כנסת, התורה. נרצה להתבונן לעומק ולראות מה יש שם בפנים, שזה ככה כבר אלפי שנים איתנו, ואולי לא הכרנו את האוצר הזה. תהיו איתנו טל, בואי תפתחי בבקשה.
אנחנו כבר הרבה שיחות מדברים על המנהגים המוכרים לכולנו, ומגלים שיש בתוכם פנים נסתרות, צדדים עמוקים, שלמעשה מגלים לנו את אותנו, את העולם שלנו, את המציאות שלנו בדרך חדשה. והיום אנחנו באמת ממשיכים לדבר על בית הכנסת, שהמוקד שלו אולי זה הנושא של העלייה לתורה, הקריאה בתורה, כל היחס בכלל לתורה בבית כנסת הוא כל כך כל כך מהותי, נושאים את הספר, מנשקים אותו, יש משהו בדבר הזה שברור שהוא החשוב לנו, והיום אנחנו רוצים להבין למה, מה המשמעות באמת של התורה בכל הטקסים האלה, מה יש בה, מה הדבר הנסתר בה שאנחנו מתכנסים סביבו ונושאים אותו על כפיים, ומה אנחנו בעצם לא יודעים עליה שחשוב שנדע.
אמת שאני הגעתי בחיים שלי כמה פעמים הראשונות לבית הכנסת, זה היה עוד פעם ראשונה אני הגעתי למניין שהיה בבית סבא שלי, עוד בעיר ויטיבסק, ברוסיה לבנה, ושם היו מתאספים זקנים כמוהו, הם היו בסביבות בני 60, בעיניי זה היה זקנים ממש, כולם, והם היו מתפללים, ככה. שהיה חסר להם מישהו, אז הם היו לוקחים אבא שלי, כן, והוא היה שם יושב, אבל הוא כבר לא ידע להתפלל. זהו. וככה, מזה יש לי התרשמות. לא היה שם לא ספר תורה ולא כלום, אלא היו יושבים, ואחד מהם או כמה מהם היו קוראים בסידור. זה שהיה נשאר עוד מזמנים, ברוסיה זה היה בכלל אסור שיהיו ספרים כאלה. זהו, אחר כך אני כבר שהייתי סטודנט, הייתי הולך בשמחת תורה לבית כנסת בלנינגרד. שמה בית כנסת גדול, יפה, גם עכשיו הוא נמצא. זהו, ואז היינו מגיעים לשם, לסטודנטים גם כן, היה אפשר. יום אחד בשנה היו מרשים ללכת לשם, והייתי הולך שם. אז שם היה מישהו שהיה שר, הוא היה בכלל זמר מהאופרה, יהודי, והוא אז היה שר.
חזן.
חזן, כאילו חזן, כן. ואז היה גם כן טוען, למה אתם לא עושים לי ככה?
את כפיים.
כן. באמת. ככה. זהו, היה שר. וזהו, הייתי כמה פעמים בזה, וזה עשה הכל. ואחר כך כבר הייתי בישראל, שהגעתי ארצה, הייתי כבר בגיל 28 בערך, ו-26 אולי, ואז הלכתי כמה פעמים לבית כנסת ככה, להכיר מה זה ואיך זה, אבל באמת הרגשתי בזה שזה ממש מסורת בלבד יבשה, ולא ציפיתי שאני אמצא שם משהו, אבל בכל זאת באים אנשים ומתפללים ומשהו רוצים ומשהו מעניין אותם ומושך אותם, אז התחלתי להתעניין בזה. בכל זאת כיהודי הייתי רוצה להיות שייך לזה במשהו, לדעת. בכל זאת לדעת, אז תמיד רציתי כל דבר שבחיים לדעת, כן? ועד היום הזה אני ככה בכל דבר חדש שהוא ממשי ממש, כן, בפרט שזה אז שייך לעם שלי וכן הלאה. התחלתי ללכת, התחלתי לשאול, אז הם אמרו, אנחנו נסדר לך אם אתה רוצה מישהו שיסביר לך. לא, בסדר גמור, כן. ואז התחלתי ללכת למישהו הביתה, לאיזשהו אדם, נקרא יונה טלר, ברחובות זה היה, נקווה שגם עכשיו עדיין הוא חי. והוא היה מלמד אותי, באמת היה לו סבלנות, כי אני לא ידעתי אז גם כן עברית כל כך, אז היה מסביר לי, והייתי לומד אצלו שנים. הם היו מטפלים במשפחה שלנו, הכנסתי את הבן שלי לחדר, והוא גמר את החדר, ואחר כך הלך לישיבה, ולכולל, ובקיצור, גמר את הכל למסלול. ובנות שלי הלכו ללמוד בבית ספר דתי, חרדי, ובבית יעקב. ואני הייתי הולך בכל זאת לבית כנסת, והייתי מצפה שאני אמצא שם משהו, ואחר כך אני ראיתי שכלום לא קורה לי מזה. אני בזה לא מבין שום דבר. בשביל מה זה ולמה זה? רק לשמור על מסורת. גם כן יכול להיות שטוב, אבל אצלי רצון הוא יותר גדול, ומה אני אעשה? ואז אני התחלתי לחפש יותר. הם ראו שאני מחפש יותר, והיה שם רב פישר ברחובות, מהולנד, היה איש מאוד חכם, הוא אומר, יש כנם כאלה אנשים שזה לא מספיק להם. צריכים להביא לו מישהו שילמד אותו קצת יותר, פנימיות. הם רצו להכניס לכל מיני ספרי מוסר, אבל אני לא הסתפקתי בזה. ואז הם קישרו אותי עם הרב זילברמן בירושלים, ונסעתי אליו, למדתי אצלו קצת, בעיקר זה כבר ספרי קבלה, ספר דצניותא, עם פירוש הגרא, וגם כן ראיתי שגם זה לא מספיק וכך, אבל בכל זאת עברתי כמה ידיים כך, ואז הגעתי לרבש, למורה שלי. וממש כביכול במקרה. ומה אני רוצה להגיד? שחיפשתי פנימיות העניין, כי סך הכל התקסים, אמנם אולי שאני מרוסיה, והייתי כל כך סובל מכל התקסים האלו שם, וראיתי שכאן זה גם כן תקסים, אני לא כל כך יכולתי לסבול. כמה אפשר לשקר לעצמי? כמה אפשר לשחק במשהו, בחיצוניות? אני לא מסוגל. ולכן לא יכולתי את זה לעשות. אבל ישנם אנשים שהם כן נמצאים גם שם, בצורה כזאת, שמקבלים את האידיאולוגיה איזושהי, וגם כאן. ולכן עד היום הזה אני רואה גם כן רוסים שמגיעים מרוסיה, שלא היה להם שם כלום, וכאן הם נכנסים ונעשים כאלו אדוקים, מקבלים את האידיאולוגיה הזאת, וזה מספק אותם. והם מוכנים להיות בזה כל החיים, וחושבים שזה הייעוד של האדם. לעשות את התקסים האלה, לבצע אותם, וזהו. כל המנהגים ומצוות כך לעשות. חס ושלום, אני לא עובר עליהם שום ביקורת. רק אני אומר שיש רצונות באדם, שהם מתפתחים מעבר לזה, והוא לא מסוגל. זה לא שהוא טוב או זה רע, אלא כך עשו אותו. כך הוא בנוי. ולכן, מה שאני גיליתי, שאותו הרצון שהוא לא מסכים עם כל התקסים האלו, ורוצה לחפש ולמצוא בהם משהו יותר, פנימיות. למה זה? בשביל מה זה? מאיפה זה? מה קורה לי? מה יש בזה? הרצון הזה הוא דורש באמת התפתחות, תיקון, ואז כשאני הגעתי לחומת הקבלה, אני הבנתי שאותו רצון, מפתחים אותו ומתקנים אותו על ידי כוח מיוחד, שהוא לא נמצא בין התקסים, בין האנשים שמתחברים ושומרים על המסורת, כן? ועושים מזה איזה טקס, אלה שזה לא מנהג, אלה שיש בזה עבודה מיוחדת, כדי להוציא כוח הפנימי שישנו בטבע, על ידי פעולות מיוחדות, שכוח הזה נקרא תורה. שזה לא שאנחנו לומדים סתם בספר שכתוב, אלא תורה זה נקרא כוח שנמצא בטבע, כוח הסודי, סמוי, נסתר, שאנחנו יכולים לגלות אותו, וכוח הזה הוא ממש משנה אותנו. ומגיעים לכוח הזה אך ורק כשמתחילים להתעלות מעל האגו שלנו. לקח לי הרבה שנים עד שאני הבנתי את העיקרון שכל אדם הוא אגואיסט, זה אני ידעתי. אבל שכל אדם ואדם, אם רוצה להתעלות מעל הטבע, רק שם הוא מגלה את הטבע העליון. זה כמו כל הקומה העליונה, קומה השנייה נגיד, מעל מה שאנחנו חיים, קומת קרקע. כן? ואיך עושים את זה? על ידי זה שאם בני אדם רוצים להתחבר ביניהם, למעלה מהאגו שלה שבהם, והם עושים פעולות איך להתחבר ביניהם, והם רואים שהם לא מסוגלים בכל זאת, זה לא עובד, הם לא מסוגלים בעצמם לעלות, אז הם דורשים את הכוח שנקרא תורה, המאור שבא מחזירו למוטף, כן? ואז אני הבנתי את העיקרון הזה, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטף. מה זה למוטף? שכוח הרע שבאנו, שזה כל האגו שלנו, השנאה, הריחוק, התחייה, כל מה שאנחנו בעצם מרגישים, שכל אחד מרגיש את עצמו קיים בפני עצמו, ואחרים כאילו שיעמדו ככה מרחוק. Mm-hmm. כן? אז דווקא אנחנו יכולים למשוך כוח הזה הטוב, כוח התורה, כוח האור העליון, מה שנקרא, והוא יתקן אותנו ויחבר בינינו. ואז, לא בכל אחד ואחד, אלא בחיבור בינינו, אנחנו נגלה את הכוח המשותף הזה שעובד בינינו, מחבר בינינו, וכוח הזה מגלה לנו את המציאות יותר עליונה. מציאות של אהבה, של החיבור. והמציאות הזאת היא נקראת עולם העליון. והכוח שמתגלה בחיבור בינינו נקרא הבורא, כוח העליון. ושאפשר לגלות אותו דווקא כאן בחיים האלו, כאן ועכשיו. ולכן הבנתי אז מה זה בית הכנסת, בית שמתחברים שם, והבנתי מה זה קריאת התורה, שאנחנו מושכים את המאור המחזיר למוטף, ושאנחנו צריכים את זה כדי לגלות את הבורא, כי זה רצונו, הכוח העליון רוצה דווקא להתגלות בינינו, ולא להישאר בנסתר, כמו שהיום, שבנסתר, בהסתרה שלו אנחנו נקראים עם ישראל שבגלות, שזה ממש המצב לא ראוי, לא רצוי. ועוד ועוד, למדתי הרבה דברים כאלה, כל השיטה הזאת, וכמה שהצלחתי, הצלחתי לממש את זה. עליי, וכשנפטר המורה שלי, שהייתי לידו 12 שנה האחרונות שלו, הייתי שמש שלו, הייתי תלמיד שלו, הייתי נהג שלו, הייתי לידו כל הזמן. אז שהוא נפטר, אז המשכתי בדרכו עד היום הזה. ולכן עכשיו אני ודאי שמבין עד כמה שהתקדמתי. מה זה נקרא תורה, המאור שבא מחזרו למוטף.
מה זה אומר שיש כוח בתורה? זאת אומרת, אנחנו מכירים את הספר, את ה...
לא, לא, זה...
את זה שקוראים את זה כל הזמן שוב ושוב ושוב. מה זה אומר שיש בפנים כוח?
לא, זאת התורה, זה... לא לזה מתכוונים. יש בעולם שלנו, בחומר שאנחנו קיימים, כן? שאנחנו מורכבים מדומם צומח חי, אנחנו בונים כאן כל מיני סמלים, לעומת השורשים שלנו, הרוחניים. אנשים שמשיגים שורשים עליונים, הם נקראים מקובלים. מאברהם אבינו והלאה, הם השיגו את הכוח עליון, את הבורא, את השיטה שאפשר לגלות אותו, להיות מחוברים עליו, כמו שכתוב שוב בני ישראל, עד השם אלוקיך. והם גילו את הבורא בקשר ביניהם, שהם אז עשו מעצמם בית הכנסת או בית המקדש, קודש, קודש זה נקרא תכונת השפעה ואהבה שמתגלה בינינו. והם גילו באיזו צורה הם יכולים להתקדם למצבים כאלו, שזה על ידי כוח התורה, המאור שבא מחזירו למוטף. זאת אומרת, זה נקרא תורה, ולא קלף שעליו אנחנו כותבים כל מיני דברים.
אז איפה נמצא הכוח הזה?
הכוח הזה נמצא רק בקשר בינינו. הוא נמצא בעולם, כמו כל הכוחות הטבע, אבל אנחנו יכולים לגלות אותו בתנאי שאנחנו בינינו מתחברים, או משתדלים להתחבר ולא מסוגלים, ואז אנחנו מאוד, מאוד רוצים להתחבר. ואז אנחנו פונים אליו ומבקשים שהוא יחבר בינינו. ואז כשהוא בא ומחבר בינינו, אז אותו כוח נקרא תורה.
ועצם הקריאה בתורה, בבית הכנסת, והיחס לספר התורה,
זה סמלים חיצוניים בלבד, שהם לא, לצערנו, זה סך הכל סימנים חיצוניים, שאין בהם שום כוח, חוץ מכוח פסיכולוגי, ואנחנו לכן כבר 2000 שנה בגלות.
אז אם כן מצליחים להפעיל את הכוח הזה, אז איך הוא פועל?
הכוח הזה יכולים להפעיל רק על ידי לימוד חוכמת הקבלה. כי היא השיטה לחיבור, איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מושכים המאור המחזיר למוטף.
זה מאוד מעניין, זאת אומרת, יש כאן איזשהו מנגנון או איזשהו ממש טכניקה.
אנחנו נמצאים בתוך המנגנון, בתוך המערכת כללית שנקראת הטבע. הטבע נקראת גם כן אלוקים בגימטריה הטבע, ולכן אנחנו בחוכמת הקבלה לומדים איך להפעיל כל המנגנון הזה שבו אנחנו קיימים, שבתוך המנגנון הזה גם עולם התחתון, גם עולם העליון נמצאים, כל המערכת הזאת, וחלק מהמערכת נסתר, ואותו חלק הנסתר אנחנו צריכים לגלות, כדי שהוא יחבר בינינו, למצב שהבורא יתגלה גם כן בנו כאן, בעולם הזה, בתחתונים, בזמן שאנחנו חיים, חיים האלו, החלבון שמתקיים בעולם הזה, שנקרא בני אדם, כן? שבנו גם כן נשרה אותה השכינה, הנכחות הבורא, נכחות כוח השפעה ואהבה, ולכן, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, אין יותר, זה בעצם הכוח הכללי, חוק הכללי, שלפי זה קיימת כל המציאות.
כן, כתבתי לעצמי כאן את המשפט של...
אבל לא לחשוב שהכוח הזה הוא נמצא בקלף של התורה עצמו, או באיזשהו... מקלות שנקראים עץ חיים שמחזיקים את התורה, או בארון קודש שנקרא ארון קודש, ככה זה נקרא. זאת אומרת, הם רק הסימנים לכוחות עליונים, ומה שאנחנו עושים זה סך הכל זה המנהגים שאנחנו כך מקיימים אותם, אבל באמת אנחנו צריכים להגיע לקיום של החוקים האלה בפועל.
זה נשמע משהו כמעט מגי כזה, שאתה מגיע ומושך כוח והוא משנה אותך.
לא, זה אנחנו צריכים כך לעשות, כן? אנחנו מחויבים לזה, והאנושות נכנסת למשבר מאוד גדול היום בכוונה, שכך האגו שלנו מכוון אותנו, כדי שאנחנו נתקן אותו ונביא תיקון מעליו, כי מאור שבא מחזירו למוטף, הוא מדובר על בני אדם שהם... התפתחו בצורה אגואיסטית ומגלים באגו שלהם כוח הרסני שחייבים מעין ברירה להתעלות מעליו, ואנחנו חיים בעידן כזה שאנחנו מגלים עד כמה שהאגו שלנו הורס אותנו ולא נותן להתפתח, ואפילו מעורר חשש שאנחנו ממש הולכים לערס הכללי, כן? ולכן אנחנו נמצאים בזמן שעכשיו צריך להתגלות כוח הזה שנקרא המאור המחזיר למוטב, שהוא ימשוך אותנו מהאגו, שאנחנו נוכל להתעלות מעליו. ולכן הכוח הזה של תורה, במקרה כזה, הוא נקרא משיח. Mm-hmm. שהוא מושך אותנו מהאגו להיות למעלה ממנו.
הזכרת את זה גם בתוכנית הקודמת, שדיברת בעצם על המעבר מכל הצורה הזאת החיצונית, שהיא קצת ריקנית ואולי ומשעממת לנו, של כל ההתנהלות שלנו עם המנהגים, למשהו הרבה יותר חי וחם, שיש בו אהבה, שיש בו משמעות עבורנו. אני רשמתי כאן כל הזמן, אתה חוזר על המשפט הזה, שהמאור שבמחזירן למוטב, זה משהו מדברי חזל, והמשפט המלא הוא, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבמחזירן למוטב.
כן.
משפט מאוד מסקרן.
זה עוד יותר מוסיף לנו כל העניין של בית כנסת, והמאור שמחזיר למוטב, שהלוואי אותי עזבו, כן? זאת אומרת, שתפסיקו לצעוק עליי, ולפנות עליי, ולהתפלל, כן? אלה תשמרו את התורה, וכל התורה זה, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. תתחילו לשים לב לא עליי, אומר הבורא, אלה היחסים ביניכם. ואז אני אבוא ויתקן את היחסים ביניהם, אבל תרצו את זה לתקן. לא היחסים שלכם איתי, אלה יחסים שביניכם. כי אני אבוא ויקרוב אליכם, אך ורק שיהיה לי מקום ביניכם, להיכנס לתוך האהבה הדדית שאתם תפתחו ביניכם, לשם אני גם כן אכנס, ושם אני אתגלה.
איך עובד הכוח הזה שמחזיר למוטב? הוא, מה הוא מחזיר בנו למוטב? את המחשבות, את הרצונות?
לטוב, ליחס הטוב. ליחס שכל אחד לשני הוא יהיה כאיש אחד בלב אחד.
אבל מה הוא משנה?
כל ישראל חברים.
את ההסתכלות, את ההרגשה, את היחס שלי, מה?
שלב של כל אחד ואחד, הוא יהיה מורגש בליבי כמו שהלב שלי. שאנחנו מגיעים ללב המשותף. הרצון המשותף. כמו שהיה, כמו שאנחנו לומדים מחומת הקבלה, שהיה לפני חורבן, לפני חטא אדם הראשון.
שאז מה היה?
שאז היה רצון אחד. וכשרצון הזה הוא התרסק והתחלק, אז מכל החלקים שלו ניצוצים, החלקיקים הקטנים, נעשו רצונות האגואיסטיים של כל אחד ואחד מאיתנו.
זאת אומרת, מחזירן למוטב, זה מחזיר אותנו לאיזשהו מצב שהיינו בו?
לדמות אדם אחד. שאנחנו עד כדי כך נהיה מקושרים יחד, כמו שאיברים בגוף אחד.
כאילו, ההרגשה היא שכמו שתיארת בתחילת השיחה, עשית חיפוש מאוד מאוד ארוך, אנחנו כולנו עברנו הרבה מאוד שלבים שבחיים, ואנחנו מגיעים לאיזשהו מקום שאמור להחזיר אותנו לטוב.
כן.
אם מגיעים לאיזשהו מקום שממנו אנחנו סוף סוף נחזור לטוב.
כן.
לאן אנחנו חוזרים?
כי אנחנו מגיעים למצב שהוא מצב מאוד, מאוד גרוע, מאוד... מצב של יאוש, מצב של חושך, שבירה, חוזר עונים. למה אנחנו חוזרים? אנחנו חוזרים לגוף אחד, רצון אחד, מחשבה אחד, שאנחנו כולנו לא נרגיש שאנחנו מחולקים, אלא שאנחנו מחוברים בינינו. ובחיבור הזה אנחנו מגלים מציאות העליונה, כוח העליון שנמצא, ששורה בנו, שאנחנו חיים למעלה זמן תנועה במקום, שאנחנו נמצאים למעלה מהעולם הזה, שהוא העולם שבו אין שום דבר טוב, ואם משיגים משהו טוב, אז זה רק מפני שלפני זה הרגש נורא. וזה לגמרי לא צורת הקיום שמגיע לנו.
איך באמת זה משפר את החיים, הכוח הזה שמושכים אותו? זאת אומרת, יש לנו המון...
הוא נותן לנו קודם כל תשובה לשאלה בשביל מה אנחנו חיים, בשביל מה אנחנו סובלים, מה קורה איתנו. הוא מעלה אותנו למעלה מדרגת חיים ומוות, שאני לא צריך להרגיש את עצמי שאני חי ומת, חי ומת. והוא מביא אותי למצב שאני לא חי מתוך זה שחסר לי, ואני ממלא קצת את עצמי. ועוד חסר ומלא, ממלא. אנחנו רגילים לזה. אנחנו רגילים לחיות במצב שכל התענוג שלי מהחיים, שקודם רע לי, ואחר כך יש קצת טוב, אז אני רגוע ואני נהנה. זה ממש מאוד מוזר. למה אני צריך כל פעם לסבול, כן, ולפום צרה אגרה, שאני לפי הסבל מרגיש את השכר, מרגיש את התענוג. האם, מה יש לי מזה? ובדרך כלל אני סובל הרבה, וכשבא תענוג אני מרגיש אותו איזשהו רגע, ואני כבר זהו. ונעלם את הרגשת התענוג. תוך שנייה. אנחנו רואים עד כמה שזה ממש, זאת לא צורת הקיום. למה צריך להיות כך? למה לא יכול להיות שאני כל הזמן ארגיש רק טוב? זה שאלה כאילו ילדותית.
כן.
אבל באמת כן, חוכמת הקבלה, לכן היא נקראת חוכמת הקבלה. כי בחוכמה גדולה אנחנו צריכים להצטייד, כדי להגיע למצב שאנחנו באמת נוכל לקבל, ללא שום הקדם של הרע.
שאלה אחרונה שאני חייב לשאול, כי תכף הזמן שלנו כבר מסתיים. אנחנו מדברים בתוכנית שלנו על תורה ככוח שקיים בטבע, ויכול בעצם ליצור חיבור ואהבה בין אנשים. הבנתי נכון?
כן.
מה הקשר בין הכוח הזה שתמון בטבע ותפקידו ליצור חיבור ואהבה בין אנשים, לבין ספר התורה שמלא באלף ואחד סיפורים ופרטים ועלילות? מה הקשר בין הכוח הזה לבין הסיפורים שכתובים בספר התורה?
ספר התורה כתוב בסגנון כזה שאתה תוכל לפרש אותה כל אחד לפי הדרגה שלו. אתה יודע, אתה מכיר, יש 72 פירושים לתורה. גם כן, ועוד כל מיני סיפורים סביב זה אינסוף. אינספור פירושים. אז לא על זה מדובר, אלא שוב אני אומר, זה מה שאתה קורא בתורה, אז כל אחד קורא לפי דרגה שלו. אנחנו קוראים בתורה, בשבילנו זה לא סיפור היסטורי, או שם מיתולוגיה איזה, או שמספר על כל מיני חוכמת החיים, אלא זה מצבים שאדם שרוצה להשיג את הבורא עובר אותם בתוך הרצון שלו, שלאט לאט מתתקן עד שמתגלה כוח העליון, ואז האדם והבורא נמצאים בחיבור אחד.
ואיך זה, כל זה קשור לאהבה? כל הזמן דיברנו על אהבה
הקשר ביניהם, בין אדם לבורא, הוא מתגלה אך ורק בקשר של אהבה בין אדם לזולת.
אז נראה אם הבנתי, יש בטבע כוח נסתר שקוראים לו כוח התורה, שהתפקיד שלו זה ליצור חיבור ואהבה בין אנשים.
כן.
ומי שמתהבר אל הכוח הזה ובאמת בונה חיבור ואהבה בינו לבין אנשים אחרים, מתחיל להוות בתהליך הזה של פיתוח אהבה בתוכו את כל מה שכתוב בספר התורה.
כן, ושזה התגלות הבורא.
איפה רק הוא מתגלה הבורא הזה?
בקשר בינינו. באהבה שבינינו מתגלה הבורא ככוח האהבה הכללי.
כל התהליך הזה של פיתוח האהבה בינינו הוא תהליך דתי, הוא מחייב את האדם להאמין במשהו,
הוא לא מחייב אדם,
הוא מחייב אדם,
הוא מחייב אדם רק לתקן את האגו שלו ולהתעלות מעליו בהתקשרות לזולת.
עוד שאלה אחרונה שאני חייב, בטבע יש הרבה כוחות, נגיד כוח המשיכה. אז אנחנו רואים איך הוא פועל, למה הכוח הזה שעליו אתה מדבר, אנחנו לא מזהים אותו?
אתה יכול לזהות אותו? אין שום בעיה, תזהה אותו.
איך?
הכוח הזה הוא נמצא בינינו. אתה צריך לעשות רק מאמצים קטנים כדי שלגלות אותו.
שמה מה אותם?
המאמצים זה, בוא נתחיל להתקרב בינינו, ואז נתחיל להרגיש חוסר בהתקרבות, או דחייה מהתקרבות וכן הלאה, ואז בצורה כזאת, אם אנחנו נעשה כאלה פעולות, שזה בדיוק חוכמת הקבלה שהיא מספרת לנו מה לעשות, היא מגלה לנו איך לגלות את הכוח העליון, איך לגלות את האהבה.
אז נראה אם הבנתי, אני לוקח כוס, עוזב אותה, מגלה שיש כוח משיכה כי היא מתרסקת למטה.
כן.
איך, מה צריך לעשות כדי לגלות את הכוח הזה של התורה?
לקחת את האגו שלך, לקחת את האגו שלי, להתעלות מעלי האגו, להשתדל להיות מחוברים כגוף אחד, ואז אנחנו נגלה כמה שמסוגלים או לא, נדרוש כוח המתקן שנקרא תורה, בכוח המתקן הזה אנחנו נגלה את הבורא.
והכוח הזה של התורה, מה הוא?
גם כן אהבה. זה כוח שמביא לנו אהבה, לכן נקרא ישראל, תורה והקדוש ברוך הוא יחד. ישראל הוא ראה את הקדוש ברוך הוא חדו.
שמה זה הטריפל הזה? מה יש בו?
ישראל זה אלו שרוצים להתקרב ביניהם.
כן.
התורה זה כוח שבונה ביניהם את הקשר.
של אהבה.
כן.
כן.
תורה הוא ראה את הקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא שמתגלה. ואז אנחנו הופכים להיות לאחד. אתה, אני ותורה ובורא.
מהו השלישי הזה שמתגלה בסיפור הזה?
הבורא, כוח האהבה הכללי, שנמצא וממלא את הכל המציאות.
טוב, הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר מזמן, תודה לך, תודה גם טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו, רק אהבה, חיים חדשים, כל טוב, להתראות.